ואנחנו בפרק ד', נכון? אם אני לא טועה, או ג', אחרי העלייה של מלאך השם אל הבוכים. מי מתנדב לקרוא? אף אחד? טוב, אם כבר הבאת ספר, אז אני יכול לקרוא בעצמי, תודה. כן, בפרק ג'. ואלה הגויים, עכשיו אנחנו כאן ב, איך לומר, עדיין במבואות, בהקדמות, תודה רבה, בהקדמות לסיפור הכללי של השופטים, כאילו הספר נותן בידינו עקרונות כלליים לכל התקופה כולה. בואו נראה, אז דיברנו על זה שלא הורישו את הגויים, שגם ישראל פנו אל הבעלים והעשתרות, בעקבות השארת הגויים, הם הושפעו מהם, ואז האי השמדתם של כל הגויים שהיו בארץ, משמשת בסופו של דבר כשוט בידי השם, כדי לייסר את ישראל כל פעם שהם עוזבים את השם. ואלה הגויים, אני קורא כאן בפרק ג' פסוק א', ואלה הגויים אשר הניח השם, לנסות בם את ישראל. גויים הכוונה כאן אומות, כן? לא כמו במובן המודרני של המילה שגויים הכוונה נוכרים, אלא הכוונה אומות. את כל אשר לא ידעו, את כל מלחמות כנען. מלחמות כנען זה המלחמות של יהושע והסמוך לו. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמד מלחמה. רק אשר לפנים לא ידעו. כלומר ש... לפני כן בני ישראל לא היו מלומדים במלחמה. ואומה שהיא לא מלומדת מלחמה, היא עשויה ליפול. הדברים מפורשים באגרותיו של הרמב״ם, באגרתו לחכמי מופליה, ששם הוא אומר שמה שהביא לנפילת מדינתנו בימי קדם, היה שאבותינו לא התעסקו בלמידת מלחמה, ובכיבוש ארצות. כן? כלומר, למה אם כן נחרב הבית השני? פשוט, לא נלחמו. כן? ובמקום זה האמינו בכל מיני אותות השמיים, באסטרולוגיה בין היתר, שכפי דמיונם של אבותינו היה נראה להם שהם ינצחו אם ילחמו ביום זה או אחר, ולכן לא השתדלו להקים אימפריה. כן, זה מה שאומר הרמב״ם, זה גם מה שאומר כאן הכתוב. כן? רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. יש גם במכילתא, במכילתא על פרשת בשלח. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אז המכילתא דנה, מדוע הקדוש ברוך הוא הסב את ישראל דרך המדבר? הרי זה דרך ארוכה יותר. אז יש שני פירושים, דעת רבי יהושע, שזה כדי שיקבלו את התורה. ורבי אליעזר אומר, כדי ללמדם מלחמה. כלומר, עם שחי בתנאי שטח קשים, הופך להיות מוכן למלחמה. מה שאין כן, מי שמסתובב לו, מתהפך לו בספה שלו, אז הוא מתנבל ולא יודע לנצח. עכשיו, מעניין, הרמב״ם, כמו שאמרנו, באיגרת שלו, מציין את העובדה הזאת שלא למדו מלחמה כראוי, ויש על דברי הרמב״ם האלה הערה של רבי יעקב עמדן, הלא הוא היעבץ, רבי יעקב בן צבי מעמדן, שכותב נגד דברי הרמב״ם האלה שזה לא נכון, כשישראל עושים רצונו של מקום, גם אם הם חלשים מבחינה צבאית, הם מנצחים, ואם הם לא עושים רצונו של מקום, הם נופלים. כן, אנחנו רואים כבר, אם כן, מגמות הופכיות ביחס לצבאיות, כבר אצל גדולי ישראל בימי קדם. אבל מה נעשה פה? הכתוב אומר במפורש, ללמדם מלחמה. חזקיהו, נכון. חזקיהו זה באמת קטסטרופה. כן, כמו שהרי מאיפה לקחת שחזקיהו לא היה לו צבא? לקחת את זה מפתיחתא דאיכא רבתי, נכון? שם זה המקור, נכון? כן או לא? חכם יוסף חיים.
הרב,
טוב, בסדר, בסדר. אל תעשה את עצמך מפחד בזה. אתה יודע שאני אדם רך. אבל בפתיחתא דאיכא רבתי, מה זה פתיחתא? פתיחה, נכון? מה זה איכא רבתי? זה מדרש רבה על מגילת איכא, יפה. על מה יכולה לדבר פתיחתא של מדרש כמו איכא? אגדה על באיזה נושא? חורבן, יפה. למה, לא, זה חשוב לשים לב, כן? זה מדבר על חורבן. ושם יש 36 פתיחתות, 36, סליחה, פתיחתות. למה 36? למה 36 פעמים צריך לפתוח את המדרש? כי איכה בגמטריה 36. כן, ככה זה יוצא. ויש שמה תיאורים, 36 תיאורים של חורבן, של נפילה של ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אחד מהתיאורים של הנפילה זה הסיפור על חזקיהו מלך יהודה, שאתה הבאת. כן, הרי כתוב שמה בפתיחתא, שדוד המלך היה בוטח בשם ויוצא למלחמה, ואומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כללותם. זאת אומרת שדוד היה רודף, לא רק שהיה מנצח במלחמה, היה רודף אחרי האויבים וגם מחלה אותם, מחסל אותם ואז חוזר הביתה. אבל עשה, מלך יהודה, אמר לקדוש ברוך הוא, יש לי כוח לרדוף אבל אין לי כוח להשמיד. אז אני רודף ואתה עושה. מכיוון שעשה היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו. יהושפט אמר, יש לי כוח להילחם אבל אין לי כוח לרדוף. אז אני נלחם ואתה עושה. כיוון שיהושפט היה צדיק, הקדוש ברוך הוא עשה את מה שביקש. חזקיהו מלך יהודה אמר, אין לי כוח להילחם. מדוע? אם תסתכלו בספר מלכים, תראו שכאשר הגיע סנחריב מלך אשור, לפני שהוא עשה את המצור על ירושלים, הוא כבש את כל המצודות של יהודה. מה היה במצודות? חיילים, נכון? רק מה, אחרי שסנחריב כבש כבר את כל המצודות, והוא הגיע עם הצבא האדיר שלו לשערי ירושלים, כבר לא נשארו חיילים לחזקיהו. ואז רב שקש אמר, צוחק על חזקיהו, אומר, אני אתן לך 1,000 סוסים, אין לך את מי להרכיב עליהם. כן? זאת אומרת שהמצב היה בעקבות זה שהלך לו הצבא, אמר לקדוש ברוך הוא, אז אני מתפלל, עולה על מיטתי ואתה עושה. הלך לישון, בלילה הקדוש ברוך הוא חיסל את הצבא של מלך אשור. עכשיו, זה מתואר בתור פתיחתא דאיכא רבתי. מה זה בא לומר? שזה אגדה, אז אני יודע, אבל זה אגדה של מה? של גאולה או של חורבן? למה זה מובא בפתיחתא דאיכא רבתי? חורבן, יפה מאוד. זאת אומרת, המצב הזה שאי אפשר כבר להילחם ואין ברירה אלא לסמוך על התפילה, זה מצב של חורבן. זאת הבעיה. זאת אומרת, זה מה שהמדרש מתאר. מתאר את זה כהידרדרות.
המצב האידיאלי זה שיהיה צבא.
ודאי, המצב האידיאלי כמו דוד המלך, שהוא גדול מחזקיהו. שהוא נלחם. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כללותם. הם חצם ולא יוכלו קום. זה המצב האידיאלי. נכון? רגע, אני קודם כל מביא לך פתיחתא דאיכא. אנחנו מדברים על חז"ל, נכון? כדי לדעת מה התורה אומרת, אנחנו לא קראים, אנחנו מאמינים בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה אומרת את זה. עכשיו, שמה תגיד? כן, אבל בישיבות, מי לומד פתיחתא דאיכא רבתי? נכון? אף אחד לא לומד. אבל מה נעשה שמסילת ישרים, לא יודע אם לומדים, אבל קוראים? מסילת ישרים, נכון? מידת הנקיות, כותב רבנו משה חיים לוסטו, עליו השלום, זכותו גן עלינו אמן. הוא אומר שמי שיש לו מידת הנקיות, אז הוא כמו דוד המלך, יוצא למלחמה ולא מפחד. שלא כמו, ואז הוא מוסיף, עשה, יהושפט וחזקיה, שלא היו נקיים כל כך. אז זה כבר כתוב במסילת ישרים, שקוראים אותו בכל הישיבות. איך לא שמו לב? בסדר? זאת אומרת, המצב הזה, מה? שלא הייתה להם נקיות הדעת. מה זה נקיות הדעת? הכוונה שהם לא נשמרים לחלוטין מיצר הרע. מהנטייה לדבר אסור. לכן, למרות שהוא היה צדיק, חזקיה, אין לו אותה צדקות שיש לדוד המלך. לכן, אין לו ברירה, אלא להתפלל ושהשם יושיע. בסדר?
פחות לעשות מעשה.
כן, זה כי אין לו זכויות כל כך. אני זוכר לפני שנים, זה היה בזמני, היה אינטיפאדה. כן? זה היה בערך לפני 13 שנה, הייתה אינטיפאדה. אני זוכר עוד. היינו אז נוסעים בכבישים והיו זורקים עלינו אבנים. אז בקיצור, הייתה מודעה גדולה בשכונה שלי, שכונה של צדיקים. והכתוב בגדול, על ראש המודעה, אין כוחנו אלא בפה. ואז, לאור המצב הקשה, אנחנו צריכים לצאת לתפילה. אצל האבות הקדושים במערת המכפלה. נא להביא שופרות, תהילים, והשם יתברך, ירחם עלינו, וכו' וכו' וכו'. ולמטה היה כתוב, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. בסדר? כדי להגיד שאין כוחו אלא בפה, הוא צריך שצהל יגן עליו.
זה הטעות של המדפיס.
בטח. כן. יפה, יפה. אז היו מגנים פיגוע. כן. פיגוע רצחני. כן. אז איפה היינו?
אנחנו יודעים שבזמנו כל תינוק ותינוק ידעו...
נכון, זה החיסרון. זה בדיוק החיסרון. זה שבימי חזקיהו, כל המדינה כולה השקיעה את כל התקציבים בתלמודי תורה, ולא במלחמה ובכלכלה, זה החיסרון. זה מסביר אגב דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שחזקיהו מלך יהודה נפסל מלהיות המשיח. משום שהוא... מה? בגלל שהוא לא אמר הלל על העצמאות שלו. עכשיו, למה הוא לא אמר? אז אני שואל למה הוא לא אמר. אחד ההסברים, מה? חזקיהו מלך יהודה, אותו צדיק. כן? כדי שהוא רצה לעשות אותו משיח וסנחריב גוג ומגוג, לא אמר שירה. מה זה לא אמר שירה? חזר לעצמאות, לא אמר הלל. לא רצה להגיד הלל בעצמאות שלו. ועל זה אומרת הגמרא, הוא לא נהיה משיח. נשאלת השאלה, למה הוא לא רצה? ההסבר הוא פשוט מאוד. הוא היה אדם דתי. אמרו לו, תגיד הלל, על מה? על עצמאות מדינית. זה פוליטיקה, זה לא תורה. הוא שם את זה בצד. נכון. נכון. בדיוק. מדוע, זה, כלומר, אני חוזר פה, זה פה אתה שואל שאלה מאוד עמוקה. אתה שואל, הרי כל אומה היא מנצחת בכוחה הצבאי, ואילו אנחנו בשם השם נזכיר, נכון? הלה ברכב, הלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. אז למה אנחנו צריכים לנצח על ידי מלחמות? נכון? נשאל את זה אחרת. מדוע הכל כל יעקב והידיים לא ידי יעקב, אלא ידי עשיו? כן, אני מעמיק את שאלתך. כן, מדוע אנחנו משתמשים בחרבו של עשיו? כן, יותר מזה, ספר הזוהר אומר דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא רצה, אתה מכיר את האגדה הידועה בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא סיבב על כל העמים כדי לתת להם את התורה, והם לא רצו, נכון? עכשיו, הזוהר אומר שזה לא נכון הסיפור הזה, זה לא שהוא פנה אל העמים, אלא הוא פנה אל שרי העמים, אל שרי האומות, כמו המלאכים בשמיים שממונים על האומות. ואז הזוהר יש לו תיאור אפילו הומוריסטי קצת של השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין השרים. ואיך שכל שר מצליח להתחמק מלקבל את התורה, עד שהוא מגיע לשר של עשיו, שר של אדום. הוא אומר, תשמע, יש לי בשבילכם משהו מדהים, תורה. ואז השר אומר, מה כתוב שם? לא תרצח. וואו. אומר לעצמו, השר, איך אני אצא מזה? אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה מתנה כל כך יפה, אני חושב שאתה צריך לתת את זה לישראל. כן, מתוך מחשבה שזה דפוק לקבל את התורה. כן? לא תרצה, איך אפשר לחיות ככה? כן? אז תן את זה לישראל. כן? זה אגב, זו טענה נוצרית, שהתורה ניתנה לישראל בגלל שנאת השם את ישראל. אז הוא אומר, כן, זה לישראל. ולכבוד המאורע הגדול, אני גם נותן מתנה. כלומר, הוא רוצה לשחד את הקשר, להראות כוונות טובות. הוא אומר, אני נותן להם את חרבי. כך מובא בזוהר. זאת אומרת שללמוד מלחמה למדנו מהגויים. זה אגב נכון. איך הקמנו את צהל? כל מיני אנשים ששירתו בצבאות של אומות אחרות, רוסיה, בריטניה וכדומה, והם הקימו את צהל. כן, כלומר, החרב בא לנו מהעשיו. יש את השאלה, למה? כן, אני בינתיים בשאלה שלך. אני שואל טוב את השאלה שלך. אבל זה הרחבה של השאלה שלך. בסדר. התשובה היא פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו בשביל מי? בשביל אומות העולם. יפה, לתקן את האומות. אם אין לך נקודת מגע עם האנושות הכללית, אתה לא יכול להשפיע. אם אתה לא במדרגה של מי שאתה רוצה להשפיע עליו במידת מה, אתה לא תוכל להשפיע. אתה נשיא אלוהים. אבל אם אתה שייך גם, יש לך מה לומר. בסדר? הרי מה אנחנו רוצים? לתקן את המדינות. אז צריך שתהיה לנו מדינה. מדינה זה צבא. אם זו מדינה ניסית, מה יש ללמוד מאיתנו? כלום. מובן? אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אגב, יש לזה השלכה הלכתית מעניינת. מתי מעמידים מלך? לפי הנציב מוולוז'ין, מצוות העמדת מלך תלויה בתרבות הפוליטית של העמים הסובבים. כך הוא מפרש את הפסוק, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, אם הגויים אשר סביבותיי יש להם מלך, גם לי יהיה. כך אומר הנציב. אבל אם הם דמוקרטיות, אני גם ממשיך עם דמוקרטיה. זה הנציב מוולוז'ין בפירושו לחומש. נשאלת השאלה, בסדר, נגיד שהפירוש של הנציב הוא נכון. אבל אני רוצה להבין מה הרציונל מאחורי זה, שמצווה בתורה תהיה תלויה במצב הגויים. זה מדהים הרי. אני שואל את הגויים מתי לעבר את השנה? אני שואל את עצמי מתי לעבר את השנה, נכון? כן, איזה עוד? לא, הקורבנות ניתנו בגלל השפעת הגויים עלינו. אבל זה שאתה מחליט ש... זמן הקיום של המצווה מותנה במצב של הגויים, זה באמת חידוש. אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד. למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו להקים מדינה ולא הסתפק בדת? כדי להשפיע על הגויים. לכן אם אתה רוצה ללמד משהו את הגויים על המשטר הפוליטי, על קדושת המדינה, אתה צריך להיות ברובד של שותפות. פשוט מאוד. הלאה. אז זה עונה על השאלה שלך. יותר מזה, הייתי אומר שזה חלק, אם אתה מעמיק בדבר, זה אחת ההשלכות המתבקשות מאמונת הייחוד של היהדות, המונותאיזם. אם השם הוא אחד, אז הוא בכל. אז אם הוא בכל, גם במלחמה.
אם המדינה היא רק אמצעי, למען המטרה של להשפיע על האומות, בעצם אנחנו במדינות גם עצמאות, לא
הצלחנו
רק
את
המשימה. רק
הקמנו את האמצעים בלעשות את המטרה. כלומר, אם עם ישראל הוא אמצעי לאומות, זה אותו הדבר. מה זה עם ישראל? זאת מדינה. נכון? לפעמים המדינה הזאת הייתה בגלות, לפעמים המדינה הזאת בפועל. לא, ההפך. אתה שואל ככה. אתה טוען טענה מוזרה, אבל כיוון שאתה טענת אותה, אני מוכרח להעלות אותה, שבגלות השפענו והיום לא משפיעים. ואני שואל את עצמי אם אנחנו לא חיים בכוכבי לכת הפוכים. כן? כי לפי מה שאני ראיתי בכוכב לכת שלי, אז בזמן הגלות לא השפענו, ומאז שחזרנו אנחנו משפיעים. אולי כבודו יקדיש איזושהי שעה, לשמיעת השיעור שלי שנתתי בליל יום הזיכרון פה במכון מיר, הוא נמצא בארכיון של המכון, נקרא הגאולה השלב הבא. אחרי שתשמע, תחזור ואז נדון על זה. בסדר? אוקיי. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק. פסוק ג' בפרק שאמרנו, כן, חמשת שרני פלישתים. מה קרה?
לגבי חזקיהו
עליו השלום,
אומרים שכביכול במרכאות היה מודף והכל, מצד אחד רצו לעשות אותו משיח, בא איזה לקדוש ברוך הוא, זה אגב לא אמר הלל, לא אמר איזה, בגלל זה
לא אמר הלל, כנראה שזה מאוד מהותי.
בלי ההלל,
בהלכה שיהיה ההלל,
אז השיטה שלו
ה-10. לא, בגלל השיטה שלו הוא לא אומר הלל, זה בדיוק העניין.
יכול להיות.
אתה מבין, זה בדיוק כמו להגיד, אם הריבוע היה עגול, אבל הריבוע הוא ריבוע. זאת אומרת, זה בגלל...
השיטה בגדול, אולי בהמשך היה פסחות, אבל
אם זה היה רק פספוס אחד קטן, זה לא היה מספיק כדי לפסול אותו מלהיות המשיח, דחילק. אלא יש פה משהו מהותי. מה, אתה חושב שגורל ההיסטוריה תלוי באיזה פשלה צדדית? מה, באמת? טוב. פסוק ג' חמשת סרני פלישתים וכל הכנעני והצידוני. עכשיו, מה זה סרני? מה זה הביטוי הזה? סרנים. היום משתמשים במילה סרן בתור תואר קצונה, אבל זו מילה שמצאנו אותה בתנ"ך רק לגבי הפלישתים, אז כנראה שזה קשור לשפה הפלישתית. מאיפה באו הפלישתים? כפתור, נכון? הלא פלישתים הוצאתי מכפתור ואת הרם מקיר. איפה זה כפתור? יש אומרים שזה האי קריטים. אגב, לפי התרגומים שלנו, כפתור זה לא קריטים, אלא כפתור זה קפוטקיה או קפדוקיה. אתם יודעים איפה זה קפדוקיה? זה, כן, זה דרום טורקיה, סמוך לחוף. בקיצור, אלה אנשים שבאו ממה שנקרא אסיה הקטנה בגיאוגרפיה. היום טורקיה, אבל הם באו משם. והם היו גם, הפלישתים, היו מצויים גם ביוון. הם היו האוכלוסייה הקדומה של יוון לפני שבאו היוונים. כן, היוונים עצמם זה האחיים, הדורים והיונים. אבל הייתה לפני כן אוכלוסייה קדומה, שבספרים של הומרוס נקראת פלסקוס. כן? הפלסקוס. זה הפלישתים. הם מוזכרים גם כן, באיליאדה, באודיסאה, באיליאדה בעיקר, מוזכרים בפלסקוס. עכשיו, הם, התרבות שלהם נקראת בארכיאולוגיה התרבות המיקנית. ומבחינה ארכיאולוגית רואים הרבה מאוד דמיון בין התרבות שלהם לבין הפלישתים. כלומר, אין שום ספק שזה אותו רקע תרבותי. ואיך אומרים שליט ביוונית? טירן. כן? טירן. מה שהיום אומרים, טירן זה עריץ. כן? אבל טירנוס או סרנים זה בעצם אותה המילה. לכן, זאת מילה ממקור הודו אירופאי שחדרה לתנך. בסדר? שתדעו. מה? טירן זה לפחות חוקרי הלשון, ככה טוענים. שהמילה סרן וטירן זה בעצם מאותו מקור. בסדר? טוב. חמשת סרני פלישתים. מה עם החמישה אגב? גת, עקרון, עזה, אשדוד ואשקלון. יפה. חמשת סרני פלישתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. בעצם מדובר בעיקר, אם כן, בשני אזורים. האזור הדרומי ליד חוף הים הדרומי והלבנון באופן כללי. כן? אלה הם החלקים שלא נכבשו או לא בשלמות על כל פנים. זה לא שלא היו בעוד כמה מקומות, אבל המקומות העיקריים זה שם. ויהיו, מה זה הר בעל חרמון אגב? מה ההבדל בין הר חרמון להר בעל חרמון? כנראה שזה מציין את כל הרכס של החרמון, מה שנקרא מול הלבנון, לא רק הפסגה הדרומית שאנחנו קוראים לה הר החרמון, אלא בעצם עד העיר הצפונית הנקראת בעל בק, מוזכרת במשנה בשם בעל בכי, וכנראה היא העיר שבספר יהושע נקראת בעל גד, איפה שנפל אלוף משנה עמנואל מורנו, השם יקום דמו.
אז הר בעל חרמון זה הר הזה ספציפי?
לא, אני חושב שהר בעל חרמון זה כל הרכס. כן, כל הרכס. עד לבוא חמת, כי הרי מגיעים עד הצפון.
מה?
לבוא חמת, זהו, יש גם שאלה. יש כמה זיהויים. יש אומרים שזה ליד נהר אל כביר, לא נהר אל כביר. נהר אל-כביר זה הדיטני. לא. כן, נהר אל-כביר. יש נהר שבצפון לבנון, בין בין לבנון, בין צפון לבנון לבין הרי העלוויה של סוריה. אז שם יש עיר קדומה בשם לביה, אומרים שזה לבו חמת. יש אומרים לא, זו חמת. חמת היא עצמה, לפי חזל, היא אנטיוכיה. איפה זה אנטיוכיה? היום קוראים לזה אנטקיה, וזה נמצא כבר בטורקיה, במחוז אלכסנדרטה, באזור שהסורים טוענים שהוא שלהם, אבל הוא היום לידי הטורקים. בסדר? יש שאומרים אולי חומס, גם זה יכול להיות. בכל מקרה, כל הערים האלה, אוטוטו כבר לא קיימות. טוב. ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. זאת אומרת שיש מקומות שלא רק שלא שלטו, אלא הם נשלטו וישבו בתוכם. מי חסר פה ברשימת העמים? הגרגשי? בטוח? כן, הגרגשי חסר. למה? ברח, פנה, כן, לפי חזל. איפה הלך להתיישב? בתוניסיה, יפה, באזור נקרא קרטגו. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים. ואת האשרות. מה זה אשרות? זה עצי האשרה, נכון? העצים של האשרה. יכול להיות שיש פה איזשהו חיבור גם לאשתרות. בכלל את הבעלים שמים יחד עם האשתרות. יכול להיות שיש קשר, לא כל כך ברור, מבחינה פילולוגית, בין אשתורת לבין אשרה. אבל בינתיים זה המצב. טוב. ויחר אף השם בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים. ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים שמונה שנים. האם יש הבדל בין וימכרם לבין ויתנם? לא, אין שום הבדל. לא, באמת. ברור שיש הבדל. אם יש שתי מילים בעברית, משמע שזה שני דברים שונים. אז יכול להיות שוימכרם זה על דרך זה שהייתה ההשתלטות של קושן רשעתיים הייתה על ידי איזה ברית עם גורם אחר. כן? זאת אומרת, כדי למכור, צריך לקנות, צריך שמי שקונה. אז כמו שבהמן מצאנו, כי נמכרנו אני ועמי, אז גם פה, זאת אומרת, יש פה איזה גורם שיתערב, יכול להיות שמישהו סייע לקושן רשעתיים להשתלט על ארץ ישראל באותם הימים. ואז הייתה איזה ברית, כן.
אז רואים פה שעם ישראל נמכר בגלל שאף השם חורה בהם, בגלל שפה עושים כמעשה השם, ובגלל שלא עליהם צבא טוב.
נכון, אתה צודק. אתה רואה שעם ישראל לא בסדר, כן, וכיוון שהוא לא בסדר הוא נמכר. מה הוא לא בסדר? מה הדבר שהוא לא עשה?
שהוא לא
השמיד את העם. קודם כל שהוא לא... לא, אבל לפי איך שאתה רואה את הפרק הראשון של הספר, שהם לא ישמידו את העמים. זה דבר ראשון, זה החטא הראשון. ואיך משמידים את העמים? על ידי צבא. כתוצאה מזה באים קלקולים נוספים, ניסו את הערובת ועבודה זרה. בסדר? יש, זה מעניין מה שאתה מעיר כאן, יש פרשת פנחס, לא פרשת בלק, יש דיון על מה שאתה אומר עכשיו. תסתכלו לרגע אחד, מי שיש לו תנך, יחזיק את הדף עדיין, אבל יעיין רגע אחד בתורה, בפרשת בלק, בסוף הפרשה, בספר במדבר, פרק כ"ה. המצתם, ספר במדבר, פרק קפה, כולם מחכים רק לך שמעת עם הכיפה. כן, נו, כמה זמן? אבל דפדוף, דפדוף, זה לא... אפשר לעשות קורס לדפדוף. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. תגידו, זה בסדר או זה לא בסדר? לזנות אל בנות מואב. לא בסדר, נכון? זה רע. שאלה, האם הקדוש ברוך הוא הגיב בשלב הזה? לא, נכון. רגע, אני לא יודע כמה דקות. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהן. הקדוש ברוך הוא מגיב או לא? עוד לא, לא רואים. ויצמד ישראל לבעל פעור. איזה חטא זה? זה עבודה זרה, נכון? החטא הראשון מה היה? זנות. החטא השני, עבודה זרה. ויחרף השם בישראל, על מה? לא ברור. אמנם זה כתוב מיד אחרי עבודה זרה. אולי הקדוש ברוך הוא חורע פה גם על הזנות? איך תדע? נכון? שאלה טובה. עכשיו, שאלה קטנה. עדינה קצת, הלכתית. הזנות זה היה אסור? למה כן? כדי להגיד, כלל בהלכה, כדי להגיד שמשהו אסור צריך מקור, להגיד שהוא מותר לא צריך מקור. אתה אומר שמשהו אסור, תביא לי מקור.
יהודה ותמר.
נו, מה שומע? היא הייתה זקוקת...
אם הצד שהיא זינתה, זה באש...
זנתה תמר קלתך, כי היא הייתה שמה זקוקת יבם.
בסדר, לא משנה, זנתה.
נכון, עד רבה, נכון? לכאורה, אין כל איסור. לבוא על הגויה? איזה איסור זה? מה? לא, זה לשאת לאישה. לא תתחתן בה. כן? לא יקדש, זה בשפחה. אבל הם לא שפחות, הם גויות. נו, 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 נו. אל תלמדו מזה שום דבר הלכה למעשה, כן? בסדר? מי שעשה לבוא על הגויה... זה בחתונה, לא תתחתן בם, כתוב. אבל פה זה מדובר בזנות. קנאים פוגעים בו, זה נכון. אבל קנאים פוגעים בו, למה שלא תביא אותו לבית דין? אם הוא חייב מיטה, אז תביא אותו לבית דין. קנאים פוגעים בו, זה רואים שזה משהו שהוא אקסטרה חוקתי. הוא מחוץ לנורמה החוקית. מי שאסר לבוא על הגויה, זה בית דין של חשמונאי. עד החשמונאים לא היה איסור בביאה חד פעמית. לכן, כשמשה רבנו ראה שהקדוש ברוך הוא כועס, מה אתם במקום משה רבנו הייתם אומרים? למה הקדוש ברוך הוא כועס? על עבודה זרה, נכון? בואו נראה. פסוק ג', כן? אני קורא כאן. ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אני ממש בג'ננה, אני רוצה שאתה תהרוג את כל מי שעשה פה עבירה. הוא לא אומר איזו עבירה. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. כלומר, מה משה הבין? על מה הקדוש ברוך הוא כועס? על עבודה זרה. אהה, אז לגבי הזנות, משה לא היה לו פתרון, נכון? למה בעצם? כי עבודה זרה זה באמת דבר שנוגד כל התורה כולה. הזנות זה רק בעיה של כבוד לאומי. מה, אין בעם ישראל בנות טובות שאתה יכול להתחתן איתן שאתה הולך לגויות? יש פה בעיה של קנאות לאומית. משה כנראה בא מצד הדת. והנה, איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, ומה בוכים פתח אוהל מועד. מה עושה זמרי? אנחנו יודעים שזה השם שלו בהמשך. הוא אומר למשה, רגע, רגע, יש לי פתרון. מה הבעיה? עם ישראל עובד עבודה זרה. למה עובד עבודה זרה? כי הוא יצא מחוץ למחנה לזנות את בנות מואב. בוא נכניס אותן לתוך המחנה, בתוך המחנה אין עבודה זרה. אם זאת הבעיה. נכון, למה בו זמנית? כי הם הלכו לזנות אל מחוץ למחנה ושם יש עבודה זרה. אבל נכון, כן, יש תיאור ססגוני במדרש כיצד הם הביאו אותם לעבודה זרה. אבל אומר זמרי, תשמע, יש לי פתרון, אני רוצה לפתור את הבעיה. אנחנו נביא את בנות מואב אל תוך המחנה. הרי לכן הוא עושה את זה לעיני משה, מה הוא השתגע? אלא הוא רוצה להגיד למשה, הנה פותרים ככה את הבעיות. עכשיו משה אומר, אני לא יודע, יש לי הרגשה שזה לא נכון, אני לא יודע איך לפתור את זה. ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל לקובה, ויתקור את שני את איש ישראל, ואת האישה לקובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ומה הוא ראה? שהמגפה לא נעצרת. למרות שהרגו את עובדי עבודה זרה, המגפה המשיכה. אז פנחס הבין שיש פה בעיה של כבוד לאומי, שזה קודם. יוצא שויחר אף השם בישראל היה על הזנות, כבר מההתחלה. אבל משה בא מצד התורה. כיוון שהוא בא מצד התורה, הוא לא רואה את הממד הלאומי. בא פנחס מצד האומה, מתוך העדה. הוא רואה את הכבוד הלאומי שהתחלל, ולכן הוא נלחם. זאת אומרת, שזה שבני ישראל הם לא בסדר, עד כדי שהם עובדים את הבעלים והשטרות, ואני חוזר לשאלה שלך, אתה שמה, כן? זה בעצם תולדה מחילול הכבוד הלאומי בזה שהשאירו את העמים. ואז התחתנו עם בנותיהם, מתוך כך הגיעו לעבוד הזה. בסדר? מה אתה אומר?
זה קנאים פוגעים, בו, כל הרמים קנאים פוגעים, זה לא
כוונה
קנאים
שנשמעות עצמיות,
אלא קנאים לאומיים.
יפה, בדיוק. נכון, זה מה שכתוב, נכון, טוב.
כן. כתוב שהשם בשופטים, כתוב שהשם מניח את האויבים בשביל לנסות את ישראל.
נכון.
משמע כאילו שזה לא היה תלוי בהם, שאלה מאיזה...
כן, זה איך אומרים, זה ככה מכבסת מילים. אחרי שהם הניחו את הגויים והם לא היו בסדר, אז השם מניח את הגויים כדי לייסר אותם. כלומר, העבירה שלכם תשמש כשוט. זה מה שנקרא רשעים יצר הרע שופטם. כן, כלומר, אבל זה התהפכות, כלומר, זה משמש לטובה. כן, כן.
אם לא נשאר פה גויים בתוך ארץ ישראל, ובאמת לא משמעים כל הגויים פה, אז השם יכול להביא להם גויים מארץ רחוקה, זה לא
הסיפור
של השם. איפה שם חורב בהם, כי...
לא, אבל אם הם היו עושים את מה שמשה ציווה אותם, להשמיד את כל הכנענים, אז זה היה אומר שהם במדרגה גבוהה, הם לא עוזבים את השם, לא עובדים עבודה זרה, אלא עובדים את השם בלבד. אז זה לא היה צריך להביא גויים מחוץ לארץ. מובן? טוב.
אבל מלכתחילה התוכנית הייתה שהקדוש ברוך הוא לא יחסה את כל הגויים.
אוקיי.
והארץ הזאת יש שממה טוטלית.
מעט מעט. מעט מעט. זה כתוב בפרשת מסעי. מעט מעט אגרשנו מפניך. פן תהיה הארץ שממה ותרבה עליך, גם בפרשת משפטים זה כתוב, נכון? ותרבה עליך חיית השדה. נו, אז מה? עד אשר תפרה. ראי, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ברור? זאת אומרת, יש, בסופו של דבר, יש תהליך פה. ויעשו בני ישראל, אז ראה, איפה אנחנו? כן, פסוק ח' ויחר אף השם בישראל וימכרם ביד כושן רשעתיים. מה זה רשעתיים? איזה מין שם זה? מה זה רשעתיים? הייתם נותנים שם כזה לילד? או שזה כינוי שהתנך מכנה אותו, או שלהרשיע, הכוונה להצליח. כתוב בשאול, ובכל אשר יפנה ירשיע. מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים, שמונה שנים, ויזעקו בני ישראל אל השם. אגב, למה מלך מארם נהריים הוא זה שנכנס לעסק? תגידו, אפשר להגיד זה מקרה. אבל מה יש בארם נהריים?
מולדת האומה.
מולדת האומה? או אולי המולדת דווקא של חיסול האומה. מה ביקש? לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שביקש לעקור את הכל. כלומר, מי שלא ממלא את תפקידו, אז בא מישהו ארמי כדי לבטל את זהותו. כן, דיברנו על זה מספר פעמים בלימודים על ספר בראשית, מה זה הארמיות. גם בגבורות השם של המהר"ל מפראג, ראינו שהארמיות זה הגורם המבולל. כן? כלומר, כשעם ישראל עומד לצאת אל ההיסטוריה, בא לבן הארמי למנוע את זה. יוצא מהמדבר, בא בלק. ומזמין מארם את בלעם. כן? וגם פה קושן רשעתיים, יש אומרים שזה לבן הארמי בכלל. כן.
מסביר מה שהרב אמר, שיש עבודה זרה ויש זנות, ואז בעצם רואים, זנות זה יותר התבוללות.
נכון.
שהעונש הוא על ה...
נכון, יפה, יפה. זה באמת העונש של הזנות, שההתבוללות. יפה. טוב. שמונה שנים, ויזעקו בני ישראל אל השם. ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם. את עותניאל בן קנז. אחי חלב הקטון ממנו. האמת היא שאם רואים את הסדר של המשפחות, כפי שמופיע בספר דברי הימים, הוא אח של כלב בלי להיות בדיוק האח שלו. כלומר, הוא קרוב משפחה שלו. כן? כלב הוא בן יפונה הכניזי. ותהי עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה. ויתן השם בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשעתיים. כמו התהפך המצב, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. שאלה, מאיזה שבט היה עתניאל? מה? מן הסתם, משבט יהודה. יש לה עניין, משבט יהודה. זאת אומרת שאחרי כישלון השושלת היוספית של בית אפרים על ידי יהושע, אז אחרי יוסף קם יהודה. זה העתקה של בעצם מה שיש בשורשי תולדות האומה. אמנם זה לא התמיד, כי זה דור השופטים, אבל זה כבר מבשר את ההחלפה העתידית של בית אפרים בבית יהודה. כן.
הגילוי העריות פה, זה הגילוי העריות של התורה?
זה לא גילוי עריות, זה התבוללות. גילוי עריות זה עם הקרובות.
אז משה צדק.
מה?
לקח את העבודה הזרה, שזה החומרה, שלוש דברים.
זהו, כלומר, אני מבין. אתה אומר ככה, שהקדוש, שמשה עושה שיקולים הלכתיים. כדי לשפוט את המציאות, הוא שופט את החומרה לפי הקריטריונים ההלכתיים. נכון. אבל כנראה שהקריטריונים ההלכתיים נוגעים לפרט ולא לכלל. הרמב״ם כותב שאף על פי ש... ניסויים עם הגויה זה רק לב, ואילו שאר העריות הן חייבות קראת או מיטה, אף על פי כן זה חמור במיוחד, כי זה מוציא מכלל ישראל. זאת אומרת שהקריטריונים לשפוט שדבר הוא חמור זה לאו דווקא האנישה. דוגמה, לשון הרע, אדם מדבר לשון הרע, מה עונשו?
כלום.
למה? לב שאין בו מעשה. נכון?
צרה
זה השגחה, אבל סתם בית דין של מטה, מה עושה? לא עושה כלום. אבל חז"ל אמרו שגדול יהיה לשון הרע מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. ארבע דברים ביחד. זאת אומרת, אז כנראה שהקריטריונים של החומרה הם לאו דווקא מה שנוגע לפרט. לפרט אתה צודק. למשל, אדם שהתחתן עם גויה, יגיד, אני לא עשיתי דבר חמור, אני הרי צם ביום הכיפורים. מבחינה אישית הוא צודק. מבחינה לאומית, זה קטסטרופה. כן. נשגז? נשגז גמרא מפורשת. זה, אני חושב, מסכת סנהדרין, כמה שאני זוכר.
כן. מה
היה קטליזטור שלך? זה היה התייבנות. ההתייבנות עשה את ה... כן. טוב.
גם פחד מתבוללות.
יכול להיות שזה גם תגובה לגזרת הגמון שהייתה אז. כן, זה, יש כל מיני סיבות שאפשר...
אז לעומת בית יוסף שמסרה יותר את הקרבה לגויים, ובגלל זה הנהגה הזאת
לא, לא, לא קשור להכיר ולגמרי, לא, 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 לא. אלא שבית יוסף הוא זה שיודע להילחם, הוא פרגמטי. כן? כלומר, יהושע בן נון, אתה לא רואה אותו אף פעם לומד תורה, למרות שהוא ממוסרי התורה, אבל בתנ"ך הוא הלוחם. כן? ואז הממד הנשמתי, זאת אומרת, לתת נשמה בגביעה של משיח בן יוסף, זה חסר. אז בא בית יהודה לעשות את זה.
איפה רואה שיהודה לומד תורה?
מה?
יהודה,
דוד, רואים. דוד לומד תורה. כן, הוא כתב ספר אחד בתנ"ך, אם שמעת על זה. כן, זה גם תורה. זה גם, זה מי שלומד, מי שקורא תהילים, יצא ידי חובת לימוד תורה. כן. טוב.
כן. ההתבוללות של היום היא הכי מסוכנת.
ההתבוללות, כן. היום זה הדבר הכי מסוכן שיש. נכון. יותר מהכל. יותר מחילול שבת, או מאכילה ביום הכיפורים, או אכילת חמץ. הרבה יותר חמור. כי נגיד יהודי עשה עבירה, יחזור בתשובה, נטפל בזה. אבל בריאה שהתבולל, יצא מהאומה. לכן תמיד הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה אומר, בענייני פוליטיקה, ששאלת מסירת שטחי ארץ ישראל, זה יותר חמור משאלת מיהו יהודי אפילו. מדוע? כי בריאה שאתה מוסר שטח מארץ ישראל לגוי, זהו, זה אצלו. אתה לא יכול להחזיר את זה. הוא אומר, אבל שאלת מיהו יהודי, אנחנו עוד נטפל ביהודי הבעייתי, או בחצי יהודי, או רבע יהודי הזה. טוב. זה עניין שתמיד, לכן יש השלכה לדברים האלה. כשבאים לדון בעניינים של כלל ישראל, מהי מדרגת התורה שאתה צריך אותה? יש מי שאומר, אני יודע לפסוק מצוין בהלכות חולה ביום הכיפורים. אני מומחה עולמי לחולה ביום הכיפורים. אז אני יכול גם להחליט על פיקוח נפש מול שטחים. זה לא נכון. כי זה שיקולים מסוג אחר לגמרי. כן. גם בלי השואה. כן. אז מה אתה רוצה לומר? שמפשלות הקדוש ברוך הוא יודע להוציא משהו טוב. זה תמיד, כן? ריבונו של עולם יש לו כישרון כזה. כן? שכשיש משהו רע, הוא עושה מזה משהו טוב. כן. אז מה? אז תגיד שהרע הוא טוב?
כל תוכניות
העתידיות, הוא יושבי עליה. היה אפשר אחרת. אם לא הייתה השואה, למשל, לא הייתה התבוללות, אז היו פה עוד 5 מיליון יהודים. מה אתה רוצה? ויוסיפו בני ישראל. אגב, כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה. זה כמין מוטו. ה-40 שנה האלה זה דור. 40 שנה עקות בדור. 40 שנה זה האפשרות של התחלפות הזהות. ויוסיפו בני ישראל, גם לגבי 40 שנה של המרגלים, כן? עד תום כל הדור. 40 שנה, הכוונה דור, לא שדור שאנשים חיים, אלא הכוונה של לוחמים. כי אנשים שיש להם פעולה משמעותית במציאות.
20-60?
כן, בדיוק, 20-60. ויוסיפו בני ישראל, גם אנחנו רואים זה לגבי הערכים של התורה, כן? שאחרי גיל 60 זה כבר משהו אחר מבחינת הערכים. טוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. אז יש שאלה גדולה, מה זה ויוסיפו? זה אחרי ה-40 שנה, בתוך ה-40 שנה? הגאון מווילנה, כשהוא עושה חשבונות של כמה ערכת תקופת השופטים וכמה שמיטות היו, מניח שכל שלב הוא אחרי השלב הקודם. כן? ואז יוצא 40 שנה שקט, אחר כך ויעשו הרע. כן? וזה יוצא בדיוק מתאים דווקא. כן? יש פה שאלות. שלום. הקידום, בעל חרמון. הקידומת בעל לא מצביעה על מקום ששימש או יוחס לעבודת הבעל? בוודאי, גם. אבל יש הר בעל חרמון. אם היה כתוב רק בעל חרמון, אני מסכים איתך, שזה מקום שבו עבדו לאותה אלוהות של הכנענים. אבל אותו איבה שכנעני. אבל אם אתה אומר הר בעל חרמון, אז זה כבר בא לציין אזור גיאוגרפי. בוקר טוב הרב, אבל כאן נראה שהשם כועס על עבודה זרה יותר מאשר הניסויים עם בנות הגויים, תודה. בשביל זה הייתי צריך להשלים עם פרשת בלק. מדוע השם לא מוציא כרטיס אדום לאחאב כאשר הוא נושא את איזבל, וכי חסרות בנות ישראל כשרות? זה משהו האחר, זה ניסויים דיפלומטיים, התגיירה, מה אתה רוצה? גיור, לא משהו, אבל גיור. כוכבית. כוכבית גיור. תקיש איזבל, בסוף סולמית. טוב. אגב, צריך להבין. אם לומר שהיא לא התגיירה, יש לכם בעיה עם כל מלכי יהודה שאחרי זה. כן? כי מלכי יהודה הם נכדים של איזבל. טוב. לפי חלק
מהשיטה.
היא רדפה את הנביאים, לא? עבדה לבעל. אז כנראה שלא בדקו בדיוק את כוונותיה וזה, ואם היא עברה על כל הלכות נידה ו... זה לא פשוט מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר שבימי שלמה... אז עמי הארצות היו, האידיוטות, סליחה, היו מגיירים, והיו בדין חוששים להם לראות מה אחר איתם. כן, יש... טוב, אז זה נכנס פה לכל הסוגיה הסוערת של ימינו, לגבי מהות הגיור, ואם יש חזרה, אין חזרה, בית דין, לא בית דין. טוב.
כוכבית פותרת הכל.
מה?
הכוכבית פותרת
הכל. הכוכבית, שנאמר, תערך כוכב, נהיה הכוכב. כן. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויחזק השם את עגלון מלך מואב עד ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. מי הם המואבים? הם האלטרנטיבה לאברהם. הם הצאצאים של לוט. או בני אברהם או בני לוט. אם ישראל לא מתנהגים כראוי לבני ישראל, בני לוט בהם.
זה לא כפילות, על כי עשו את הרע בעיני השם, לפני שנייה
כאילו
באותו פסוק,
ועשו כולי
את הרע בעיני השם.
זה
ברור שזה
תוצאה. כן, נכון. נכון, למה כתוב פעמיים? אני לא יודע. אולי, זה אני מלא השערה, כן? לא חייב מקבל. כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. זה לפי זה שהם עשו פעמיים. פעם אחת הם עשו, ואחר הוסיפו לעשות. ואז הוא מביא עליהם את מואב, על כי עשו את הרע הראשון. זאת אומרת, יש לפעמים שיש עבירות שהן בסטנדביי, שלא נענשים עד שלא באה העבירה השנייה. כמו שמצאנו למשל, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, שאחר כך נפרע מהם בחנוכת המשכן. כן, כמו חיכה לעוון השני. אז יכול שזה הכוון. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך, ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים. מה זה עיר התמרים? לא נכון. לא. לא. עיר התמרים זה ליד יריחו. יריחו, עיר התמרים, הצוער. זאת אומרת, יש, הרי ביריחו עצמה הייתה חרבה באותם הימים, לא? ארור האיש אשר יבנה את יריחו בתקופה היא עוד לא בנו אותה. מי בנה את יריחו? בזמן אחאב, נכון? חיאל בית האלי. אז מה זה עיר התמרים? זה העיר שהייתה בפרברים של יריחו. בסדר? בית חוגלה, קליה, בית הערבה, האזור הזה. זה נקרא עיר התמרים. בסדר? נבד קלים. כן, זה תמיד החבר'ה שהם בחוץ שם, זה הרצוע המקיפה, כן, ההיקפית של ארץ ישראל. אז יש יושבי המדבר או הספר, כן, הם באים, כן. המלאק הם יושבי מדבר, זה ברור. כן, המון, זה, יש להם ממלכה והם חברים של מואב. וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה 10 שנה. כן, נגד עבודה זרה יש עבודת עגלון. ויזעקו בני ישראל. סביר, זאת אומרת שלא מדובר על השתלטות על כל ארץ ישראל. לך תדע, קודם כל אתה לא יודע בדיוק עד איפה זה מגיע. כן, יכול שזה מרחב רציני, שלוקח חלק מיהודה, בנימין. הבירה לא הייתה, הייתה אולי איזו שארית זיכרון של הבירה, זה כבר לא, הם עברו לשכם ולשילו. גם לא הייתה בירה ממש, כן? אבל זה מכה, הייתי אומר, מורלית מאוד חזקה. שלוקחים דווקא את המקום שממנו בני ישראל נכנסו אל הארץ, כאילו הכניסה לארץ. כן, ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם להם מושיע, את אהוד בן גרה בן הימיני. מאיזה שבט הוא? בנימין. אז אם אתם רואים מבחינה גיאוגרפית, מקורם של המושיעים. בהתחלה אפרים מיהושע, עותניאל בן קנז מיהודה. מה יש בין אפרים ליהודה? בנימין. זאת אומרת, זה כמין מטוטלת כדי לברר איפה השגחת השם פועלת במיוחד. שבט בנימין, בין כתפיו שכן, מתקרבים, אין מקום המדש. הוא תושב האזור, זה ברור. את אהוד בן גרה, בן הימיני, איש איתר יד ימינו. וישלחו בני ישראל בידו מנחה, לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהוד חרב, ולה שני אפיות, גומד אורקה. מה זה גומד? מה? מידה של כמה? קצרה. כן. עכשיו, אף אחד לא יודע מה פירוש המילה גומד. מה? זו מילה יחידאית במקרא. מזה המציאו את המילה גמד בשביל אדם קטן. כן? אבל אין שום הוכחה שגומד פירושו קטן. כן? או לפחות שהמשמעות של השורש הזה, מה? כן, זה בדיוק מה שאמר. יש על זה פעם, הייתה פינה של אבשלום קור על הנושא, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר. כן, הוא הביא משהו מהאקדית ולא יודע מה. זוכר. טוב. גומד אורכה ויחגון אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. מה זה אומר? שכשבודקים אדם אם יש לו נשק, אז אומרים, יש לך נשק? מה אתה עונה? לא אמרו להביא. כן? אז בודקים אותו מצד שמאלו, לא מניחים שיש מצד ימינו. זה לא בדיקות רציניות, כן, אני יודע. שלום כבוד הרב, ויעבוד, ויעבדו את העגלון, מזכיר את עבודת העגל. הרב יכול להסביר אם יש קשר, שבת שלום. אני לא יכול להסביר אם יש קשר, אני יכול להסביר אם יש קשר. כן, קודם כל זה יפה, לא חשבתי על זה. תודה שיערת לנו שעבדו את עגלון, זה כמו עבודת העגל. יפה. כן, יכול להיות. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל בסדר. כן. יש משהו, האמת היא זה, הכוח של עגלון, לפי חז"ל, זה בגלל מי שעתידה לצאת ממנו. רות המואביה, שהייתה הבת של עגלון מלך מואב, מה זאת אומרת בת? צאצא, כן? של עגלון מלך מואב. ומכוח זה יש לו קדושה אפילו בתוכו, לכן הוא, כשאהוד אומר לו דבר אלוהים לי אליך המלך, אז הוא עומד מעל הכיסא. משמע שהוא נתן כבוד לאלוהי ישראל. אז זאת אומרת שהרגישו בעגלון צד קדוש שנותן לו שליטה על ישראל. לכן שזה המשמעות של העגל גם כן. העגל זה הבקשה למצוא קדושה בחוץ. לא במקדש, אלא בחוץ. אז יש משהו דומה, כן, יכול להיות. לעומת לבן, הארמי, כן, קושן רשעתיים, שזה ביטול כל קדושה. אצל עגלון זה נוכחות ניצוץ. יפה, רעיון טוב, נפלא. תודה רבה. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. מה זה בריא? שמן, שמן, נכון? היום, מה זה אדם בריא? מה זה? רואים את ההתהפכות של העברית.
זה פעם באמת זה היה נחשב בריא, או שזה רק
לא, זה בכלל לא היה נחשב בריא מבחינת הבריאות, כן? זה המשמעות של המילה.
איך אנחנו מילה בריא במשמעות של...
יש לעברות. כן, לעברות זה כן, קצת לסעוד, זה נכון. יש דבר כזה, הבראה.
פעם חשבו ששמעים את זה בריא, פעם כמה בריאים היו.
כן? יכול להיות. טוב, כל פנים זה מה שכתוב, גם הוא למשל בריא כמו שוף. כן, זה נכון. טוב, מה זה אומר? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום. פם פללה, פם פם.